יש כל מיני שאלות ששואלים אותי. יש שאלה אחת ששאלו אותי וגם פרסמתי על זה, אבל אני רוצה להתחיל בה, כי זו נקודה שחשובה. אנשים רוצים להיות עם סבא וסבתא שנמצאים במקום רחוק, והם לא יכולים להגיע. עכשיו, זה באמת בעיה. אפשר להבין את הבעיה, זה לא פשוט, וסבא וסבתא באמת לא יכולים להגיע, זה סכנת נפשות, צריך להיזהר, וחביר הסכנת מאיסורה. מצד שני, פתאום יש כל מיני פתרונות, אז באו אנשים ואמרו, אנחנו רוצים לעשות זום בליל הסדר. אנחנו רוצים שבליל הסדר נעשה זום עם סבא וסבתא, נכין את הכל מראש. ואני אגיד את האמת, אני לא אוהב את הפתרון הזה. אני לא אוהב אותו גם הלכתית וגם מעשית. אני לא אוהב את הפתרון הזה כי מבחינה הלכתית זה בכלל לא פשוט. ובמיוחד בזום, שממש יש לך השפעה כשאתה מדבר, אתה רואה שפתאום משהו קופץ, אתה נהיה מרכזי במסך, ממש לא פשוט מבחינה הלכתית. דבר שני, אני חושב שזה דבר שיגרום צער גדול, עוגמת נפש גדולה. אני לא מדבר רק על זה שזה יגרום צער בגלל שאנשים ירגישו לא נעים עם זה שמדברים בזום בחג. כל מי שנמצא עם זום יודע כמה תקלות יש. אתם לא יודעים, אבל כל מה שהיה עכשיו עם המסך, עם הדברים שהתקלקלו, זה הכל חובן מהשמיים. מה אתם חושבים? סתם מתקלקל והייתי צריך לעבור מחשב? למה עשו את זה? כדי להסביר לכם שגם בליל הסדר זה יקרה. פתאום מישהו עושה ומישהו נתקע ואז זה לא הולך. ואז מה יש? כולם מחכים לזום, לשיחה, ובסוף אין. ושמחת נפש הופכת לעוגמת נפש. אז הפתרון הזה הוא לא טוב, הוא לא יעיל. והרבה פעמים אנחנו צריכים לחשוב על פתרון שהוא יכול להיות טוב, ועם כל זה לתת תשובה הלכתית נכונה. למה אני אומר את זה? כי קל להגיד לא טוב. אבל כשאתה אומר לא טוב, תהיה רגיש. תשים לב למצוקה. תשים לב לקושי. תן הצעה. תן פתרון. ובמקרה שלנו, אני חושב שהפתרון הוא פשוט. כל המשפחה תתקלח, תלבש בגדי חג, תהיה מוכנה שעה לפני החג. בצהריים כבר תתפללו מנחה. אז גם התפללתם מנחה. מפעילים עכשיו את הזום, ומחברים את הסבא והסבתא, ואת הנכדים ובני דודים. אולי במקום 10 שיהיו בליל הסדר, יש עכשיו 30. חוברים כולם. עכשיו אפשר נשיר מה נשתנה, הילדים ישירו מה נשתנה. אחר כך הסבים, סבתות, הורים, ילדים, יגידו דברי תורה לפסח, יגידו חידות, דברים אחרים, יבטיחו פרסים, ימשיכו לשיר, ישירו למשל, והיא שעמדה, אפשר את שתי המנגינות, ישירו, מה עוד, דיינו, ישירו אחד מי יודע, תהיה שירה בעוצמה, בשמחה, יהיו דברי תורה מחזקים, אחרי שעה. אז כולם יכולים להיכנס, כל אחד במשפחתו, להמשיך, להתכונן עוד, להגיד עוד עשירות קצת שירים, יגיע הזמן להתפלל ערבית בשמחה, ולעשות את הסדר הפרטי בשמחה. אז מצד אחד, לא היינו צריכים להשתמש בזום בחג עצמו, ולא לגרום לתקלות שגם בטוח שמתקלקל ומישהו בטעות ייגע ועוד דברים אחרים. צד שני, לא שכחנו את האנשים שלא איתנו. כולנו ביחד, וזום כזה לפני ליל הסדר, יכול לתת חיזור ושמחה, אולי משהו מיוחד אפילו, יותר משנים רגילות. ואז נכנסים לסדר הפרטי, וגם סדר פרטי, למרות שפעמים זה קצת חבל. צד שני, זה גם יכול להיות מאוד מיוחד, פתאום אפשר לתת תשומת לב לכל אחד, להיות רגיש לכל אחד, לשים לב, כל אחד זה סדר קטן יותר. אז בואו ננסה לנצל את היתרונות של הדברים האלה, לדאוג לאלה שלא איתנו, לנצל את היתרונות של הדברים שיש, שנמצאים במציאות הנוכחית הזאת, ובצורה כזאת נצליח גם לתת מענה הדחתי, אבל גם לתת מענה אנושי לכל אלה שלא נמצאים איתנו. אז קודם כל אני חייב להגיד, ההצעה הזאת, פרסמתי אותה אתמול, זה כבר היה בהמון מקומות, וקיבלתי המון תגובות מאנשים מבוגרים, צעירים, מכל הסוגים שממש מרגישים ששינה להם את הסדר. אז אני מזמין אתכם להציע ולשתף בהצעה הזאת, ואני רוצה לעבור איתכם על עוד שאלות ששואלים ושאלו בענייני פסח השנה. אז יש כאן כמה דברים. יש דבר אחד שקשור לכל ההכנות לפסח עכשיו. איך עושים את כל ההכנות והניקיונות? יש כאלה שהיה צריך מישהו שיעזור להם, היה מנקה שצריך לבוא, אנשים מבוגרים, אפשר להתקיים לבד, אין מי שיעזור להם. מה הם עושים? יש כאלה שבכלל לא צריכים להיות בבית. כל הדברים האלה, מה עושים בליל הסדר השנה? איך מתכוננים? אז אני רק אגיד בקצרה, שעיקר הדין של שאר החדרים, לא של המטבח, שאר החדרים, עיקר הדין הוא גודל של כזית. גודל של כזית זה גודל של קופסת גפרורים בערך. וזה אומר שצריך לדאוג שלא יהיה גודל של קופסת גפרורים של חמץ בבית. אבל זה כבר לא מסובך, זה כבר לא קשה. אם אתה מחפש פירורים זה הרבה זמן, אם אתה מחפש ביסקוויט בגודל של פטיבר, אולי יותר, אולי פטיבר וחצי של ביסקוויט, זה לא בעיה, אתה מנקה כמו לשבת, טיפה יותר, אתה מסודר. במטבח עצמו אנחנו באמת מנקה יותר, עושים לב שלא יהיו פירורים, במקומות לפחות איפה שאנחנו יכולים לאכול חס וחלילה, כלים שלא משתמשים בהם, בסך הכל הם נקיים אצלנו, בדרך כלל את רובם צלחות, כוסות סכום, שמים בארון וסוגרים, כך על פי שמואל בפסחים דפלמן. כלים שלא משתמשים בהם ויש בהם פירורים, יש טוסטר ותנור, אז מורידים את הפירורים הגסים, זה כמה דקות להוריד את הפירורים, גם בטוסטר, גם בתנור, את הדברים הבולטים, זה ממש כלום. אחר כך, עקרונית, אם מדובר בטוסטר, אפשר לקחת סקוטש עם קצת אמה, לא צריך שרשף חזק, לעבור, לפגום את הפירורים האלה. וזהו, לשים בצד. אם מדובר על תנור, זה קצת יותר קל, כי בדרך כלל, הפירורים האלה בטלים. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, על פי הגמרא בפסחים דפיו, שפירורים מתחת לגודל כזית, בטלים ולא חשובים. יש אמנם גמרא אחרת ודף מ"ה ויש סתירה, אבל בעיקרון זה ודאי נכון, בטח פירורים שלא חשובים, שלא יבואו לאכול אותם. אז זה מה שעושים בתנור, ניקוי כללי, והפירורים, אם יש משהו למטה, הוא לא יגיע בדרך כלל לאוכל גם אחרי פסח. אני מדבר על תנור שמתכוונים לא להשתמש בו בפסח. אם אדם יכול להיעדר יותר, יכול לעשות אחד משני דברים. או להפעיל את התנור לשעה שיסרוף את הפירורים האלה, לא כדי להכשיר את התנור, לא משתמש בתנור בפסח, אבל לסרוף את הפירורים האלה, מפעיל לשעה, שורף, או לשים חומר פוגם, אבל מצד הדין, ולנגב, לא צריך לעשות יותר מזה, מצד הדין, אפילו אם הוא לא עשה את זה, אלא רק הוריד פירורים בעין שרואים ככה בצורה ברורה, זה גם טוב. שאר הדברים במטבח צריכים הכשרה, אבל זה לא מסובך, יש לי סרטונים באינטרנט על כל אחד מהדברים, כל סרטון 2-3 דקות, איך להכשיר קיריים ומיקרוגל וכו', אז אפשר לראות בסרטונים שם את ההנחיות לדברים האלה, בסך הכל לא מסובך.
זה להכשיר או איך לנקות כלים שלא משתמשים?
כלים שלא משתמשים לא צריך להכשיר. לא צריך להכשיר. רק אם יש פירורים, אז נפטרים מהפירורים בהן, כדי שלא יהיו פירורים שם בהן או פוגמים אותם. אבל לא צריך להכשיר אותם. רק כלים שמשתמשים צריך להכשיר, וזה מה שיש לי באינטרנט.
מה לגבי יוטו?
של שבת.
לגבי מיכן ששבת שאלתם, ומה עוד?
אוטו.
אוטו. תראה, אוטו צריך לנקות, אבל בעיקרון, גם באוטו, אנחנו צריכים לנקות פירורים מעל כזית. אז באוטו יש הבדל מן המקומות. יש מקומות שאנחנו הולכים לשבת בהם בחג, אז נזיז פירורים בצורה יותר משמעותית, שלא יבואו לאכול אותם בטעות. יש מקומות שאף אחד לא אוכל בהם, בבגאז' מאחורה, אז לא צריך להשתגע שם. עושים ניקיון מרכזי באוטו, במקומות שיש בהם באמת יותר סיכוי שיגיעו אליו. אני חייב להגיד שיש משפחות שמצבם הפוך. יש כאלה שכולם בבית, עם הילדים, מחפשים תעסוקה, אז להפך, שנקו כמו כל השנים, אנחנו לא עושים הנחות סתם. אם אדם אין לו בעיה, שינקה. אנחנו מדברים על אנשים שיש להם יותר קושי השנה, ואז אפשר להקל בדרך הזו. לגבי מיחם של שבת, אז בעיקרון, יש שני מקרים. יש מקרה שמיחם שאף פעם לא שמים עליו לחם, הוא שמור, עוד הוא מפלסטיק מבחוץ, בצד, אם כזה עם פלסטיק, אפשר לנקות אותו טוב ולהשתמש. אבל יש מיחמים אחרים, שהם עם מתכת מבחוץ, אולי נשפחו עליהם דברים, ואולי בכלל שמו מלמעלה דברים של לחם לחימום. במקרה כזה, אנחנו ננקה את האבנית, נשים חומץ או משהו וננקה את האבנית, נמלא עם מים ונרתיח עד למעלה, עד שיגלוש, ואז הדבר הזה מספיק להכשרת הקומקום, או קומקום של שבת או קומקום רגיל, שגם נעשה אותו דבר, נוריד אבנית, נמלא מים, זה רותח, נטה את זה על הצד ואז זה מכשיר את עצמו. לגבי המכסה זה באמת יותר מסובך. אם מדובר על הסוג הראשון שאמרתי, שאף אחד לא מחמם שם אף פעם, הכל נקי, הכל זה, יכול להיות שאפשר, בדרך כלל אם צריכים לעשות עגלה, פעם יהיה לך בעיה לעשות עגלה, אז יכול להיות שאפשר כן להקל, אולי להשתמש בו, אולי לעטוף אותו בנייר כסף. מקרים אחרים כדאי פשוט להוריד את המכסה ולשים במקום הזה צלחת. או משהו אחר, או נייר כסף לסגור, לחסות בדרך אחרת ולא עם המכסה, כי אין לנו אפשרות לעשות עגלה השנה, אלא אם כן יש לכם סיר בבית, שהמכסה נכנס סנימה, ואז אפשר לעשות עגלה, ואפילו אם הוא לא נכנס לגמרי, אפשר להכניס חצי, להוציא ולהכניס את החצי השני.
זאת אומרת, מספיק לחסות את החלק העליון, שפעם אחת אני יודע ששמנו עליו חלה בטעות, אבל חוץ מזה אנחנו כן הקפדנו לא להניח חמץ על המחם עצמו. מדובר על המחם ממתכת, כן?
אז לא, אז אתה לא יכול להשתמש במכסה. אתה תצטרך את המכסה, לשים במקומות צלחת או משהו כזה, ואם שמת לחם, ההקלה הכי גדולה שאני יכול להגיד זה להגעיל אותו ולצפות אותו בנייר כסף.
אם זה שורד עגלה בכלל, זה נורא דק.
לא תהיה שום בעיה בעגלה. ליבון אולי תהיה בעיה. באש. עגלה ומים רותחים, לא תהיה שום בעיה.
מה לגבי פלטה?
לגבי מה?
פלטה.
פלטה צריך לנקות היטב, ואחרי שהיא נקייה היטב, מפעילים אותה לשעה ומכסים אותה טוב בנייר כסף.
הרב, אפשר לשאול 2-3 שאלות?
כן.
לא יודע אם זה הנוהל של השיעור עכשיו. קודם כל, כבוד הרב, מה הרב אומר על היתר של מכון צומת בנוגע ל... לא שאני רואה אופציה אחרת, יש לנו הרבה כלים שהם לא תבולים, לעניין כאילו מחירתם לגוי, כדי להשתמש בהם בפסח.
טוב, אז אני אסביר קצת. כל העניין הזה של תבילת כלים כאן, אני צריך להסביר אותו טיפה יותר. זה לא... פתרון של צומת, הם עכשיו דיברו, עלו על זה, אבל פתרון שבעיקרון הוא יותר פשוט, הוא פשוט ומורכב, אנחנו צריכים קצת להסביר את הדברים, אז אני אסביר קצת. יש לנו דין, אולי נתחיל ככה, יש מחלוקת. האם כלי שאתה לא טבלת אותו, האם יש איסור להשתמש בו? האור זרוע סברו שיש ממש איסור להשתמש בכלי בלי טבילה. לעומת זאת, יש כאלה שהתירו להשתמש בכלי בלי טבילה, יש אולי רעבייה, מערך אור זרוע, הדעה המקובלת היא שאין בזה איסור תורה, אבל יש בזה איסור דרבנן. כלומר, אין איסור להשתמש בכלי לא טבול, יש מצווה להטביל את הכלי. ואם אתה משתמש בכלי לא טבול, אתה עובר על איסור דרבנן. אז זה קודם כל חשוב לנו, כדי שנבין את רמת האיסור שאנחנו מדברים עליו. אם היינו אומרים על איסור תורה, היה יותר מורכב. אנחנו מדברים על דבר שהוא מדרבנן, שגם זה חשוב לנו, אבל ספקות יותר אפשר להיעקב, ועל זה שבעזרת השם בעתיד נוכל לקיים את המצווה, תכף נסביר את זה יותר. העניין לתת לגוי במתנה ולחזור לקחת ממנו בהשאלה, זה מופיע בגמרא, הגמרא בעבודה זרה דף עיני, מביאה את הפתרון הזה, שאפשר לתת לגוי במתנה ולקחת ממנו בהשאלה, זה בדיוק כמו שהיה בכלי מדיין, אומרת הגמרא, שגם שם נתנו, לקחו מהגויים, זה הפך להיות של ישראל. מה ההיגיון בדבר הזה? ההיגיון בדבר הזה, הירושלמי מסביר שכל העניין של טבילת כלים זה כמו גיור. כיוון שיצא מטומאת גוי ונכנס לקדושת ישראל. ולכן אפשר להבין שרק אם זה עבר לרשות ישראל, זה צריך גיור. אם זה לא עבר לרשות ישראל, זה נשאר אצל הגוי. אנחנו משתמשים בזה רק מהשאלה. דבר כזה לא צריך גיור. ולכן לא צריך להטביל אותו. ולאור הדבר הזה, אז גם הרמ"א כותב שאם אדם לא יכול להטביל כלי, יכול בינתיים לתת אותו לגוי. אז זה מה שהוא יעשה בינתיים. מאוחר יותר, אם הוא יוכל לזכות בחזרה בכלי, לדבר עם הגוי, לזכות, יחזור ויטביל אותו אפילו בברכה. יש עוד כיוון ועוד פתרון שיכול להיות אפשרי, וזה להפקיר את הכלי. רב שלמה זלמן אוירבך במנחת שומו בחלק בית סימן סמך ו' מעלה אפשרות שבשעת הדחק אפשר להפקיר את הכלי, להתכוון לא לזכות בו, ואז הדבר הזה עוזר שכל עוד הכלי לא שלו, ממילא הוא יהיה פטור מטבילה. עכשיו, הדבר הזה, יש מקום לעיין בו, ויש מקום להעריך בו, אבל פתרון אפשרי. פתרון אפשרי שאנחנו לא מטבילים את הכלי, כי הפקרנו. יש לנו עוד בעיה, שהיום אנחנו לא יכולים להיפגש. אם אתה לא יכול להיפגש, איך תפקיר את הכלי? אתה לא יכול לראות אנשים, אתה לא יכול להיפגש איתם. איך בדיוק תפקיר את הכלי? והדבר הזה הוא מאוד מעניין. אנחנו יודעים שצריך שלושה בשביל הפקר. למה צריך שלושה בשביל הפקר? אז בגמרא בנדרים, דף מ"ה, מבואר שאחד יכול לזכות בחפץ, ועוד שני עדים שרואים אותו שהוא יכול לזכות בחפץ. אבל יש מחלוקת גדולה, ויש ראשונים שאומרים שמדאורייתא מספיק אחד, ודרבנן רק יצריכו שלושה. הרמ"א בחושן משפט ברש"ג אומר שאפילו האחד יכול להיות הוא בעצמו. כלומר, אדם יכול מצד הדין להפקיר בפני עצמו. למעשה, אנחנו ודאי מחבירים בזה לכתחילה. אבל לפי זה כנראה, או יש סיכוי טוב, שאולי לא צריך ממש עדות. ויש ראשונים אחרונים שנראה מהם שאולי זה כמו פרסום, לפרסם את הדבר שאתה, שזה לא אצלך הכלי. למה זה כל כך חשוב לי? זה חשוב לי כי אם אתה לא יכול להיפגש עם שלושה אנשים, האם אתה יכול לעשות הפקרה דרך זום? אתה לוקח שלושה אנשים, ועושה הפקר בזום. והדבר הזה מאוד מעניין, אם אתה אומר שלא צריך עדות, אלא רק פרסום, יהיה בסדר. אם תגיד שיש איזה עניין בעדות, האם יכולה להיות עדות באופן כזה? אז אני לא אעריך בזה, אבל בגמרא בגיטין דף כ"ג נראה שיש אפשרות להסתמך על זיהוי באמצעות קול. לעומת זאת בסנהדרין דף ס"ז נראה שאין אפשרות להסתמך על זיהוי באמצעות קול. ויש מחלוקת ראשונים ואחרונים איך להסביר את זה, אבל יש כאלה שחושבים, למשל כך חושב הנתיבות, שבדיני נפשות אתה לא יכול להסתמך על זיהוי קול, אבל בדיני ממונות אתה תוכל, ויכול להיות שבכל מקרה, אולי נגיד שסתם ככה להפקיר, להוציא ממון, אולי זה יהיה בעיה, אבל כי האדם מוחזק בממון, אבל אם הפקר, הממון כבר לא אצלו ואין אף בעלים אחר, יכול להיות שיש יותר מקום להקל מזה. הרב פיינשטיין בהקשר אחר רצה להקל בדבר שדומה בשליחות על גט קבלה, שזה דומה קצת לענייני עדות, רצה להקל גם על ידי טלפון, ויש מחלוקת כדי הפוסקים בשורה התחתונה. אדם שלא יכול להטביל כלים, או שהוא ייתן לגוי, אבל כיוון שאין לנו גוי, אפשר לעשות את זה דרך צומת, ויקח בהשאלה, והיה כדאי לעתיד לבוא, שהכלי יהיה ממש רוב, הוא יטביל אותו, אם הוא קיבל אותו ממש בגוי עם ברכה, אם לא, אז בלי ברכה, או שיפקיר אותו בפני שלושה, כדאי שיהיה אחד לידו. יש כאלה שרואים שמספיק בפני אחד, לפחות מהתורה, אז אם יש אחד לידו זה עוד יותר טוב, הוא יכול את השאר לעשות באינטרנט, או את הכל בזום, או את הכל בזום, ולהשתמש בכלי, ואחרי שיעבור זעם, הכל יהיה בסדר, יוכל ללכת למקווה, יזכה עוד פעם בכלי, ואז הוא יוכל להטביל אותו בברכה.
אישה יכולה להיות האחד הזה שיהיה לי...
יש מקום לדון בזה, אבל כיוון שאנחנו עושים את זה כבר דרך זום, אז תיקח שלושה, אז יכול להיות, לא יכול להיות הילדים, לא יכול להיות אשתך. אתה צריך אנשים שלא
שכנים. יציאה לטבילת כלים לא נחשבת דבר חיוני?
לא שידוע לי.
כן, אני לא יודע אם זה דבר חיוני, ואני חושב שיש דרכים אחרות. אני חייב להגיד, בשורה התחתונה, הפסק שאני אומר עכשיו, יש לו הרבה דברים להסתמך עליהם. כלומר, א', אמנם אנחנו פוסקים שטבילת כלים דאורייתא, רק מתכות כמובן, כל השאר לא, זכוכית דרבנן, וכל השאר יש מחלוקת. חייבים, לא חייבים, באופן כללי, עץ וחרס, פטורים, אבל זכוכית זה בכלל דרבנן, קרמיקה מצופה בזכוכית, אנחנו מטבילים בלי ברכה, כי זה ספק, פלסטיק, יש כאלה שמטבילים בכלל, יש כאלה שמטבילים בלי ברכה. דבר שני, יש ראשונים שחשבו שגם מתכת זה דרבנן, אז זה עוד סיבה כאן אולי לצרף. בנוסף לזה, אנחנו פוסקים, המשנה ברורה פוסק, ששימוש בכלי בלי טבילה הוא דרבנן. אנחנו דנים פה עוד ספק בדרבנן. ויכול להיות גם, כך מעלה רב שלמה זלמן אוירבך, שכאשר אתה לא יכול להטביל את הכלי, אז הכלי בכלל פטור מטבילה. וגם אתה עושה את ההפקר, אז זה אותה השאלה לגוי. אני חושב שיש כאן מספיק כדי לסמוך, הכל כאן בספקו דרבנן בסך הכל, אני חושב שאפשר להקל בזה. אני לא יודע, צריך מקווה שיהיה מותר לצאת לשם, וגם צריך לראות שהמקווה שאתה בטוח שהוא נקי, או לראות איך לעשות זה בבית, צריך לחשוב איך לעשות את זה. אני, בעיקרון, מקווה של נשים, בדרך כלל הם נקיים וטובים, אבל זה לא המקווה הזה. אז אכן צריך...
אפשר.
מה זה?
כבוד הרב, רציתי לשאול אם לגבי תנור הפנייה, האם ניתן להכשיר אותו, או שלא משתמשים בטלפון בכלל עם תנור
הפנייה? יש מחלוקת לגבי תנור הפנייה. יש כאלה שלא משתמשים בתנור הפנייה. אני רק מזכיר לכם שיש את כל הסרטונים שלי באינטרנט שמסבירים את זה, וגם אני יכול לשלוח דף עם קיצור של הכשרת כל הכלים הבית, דף שהכנתי. לגבי תנור, אז אפשר, יש כאלה שאומרים שאי אפשר להכשיר אותו, אבל יש סיבות טובות גם למי שכן מקל. אם יש מצב פירוליטי של ניקוי עצמי, אפשר בוודאי להקל, זה מגיע ל-400 מעלות צלזיוס בערך, שזה נחשב כליבון. אם לא, מנקים את התנור ומפעילים על החום הכי גבוה, מחכים 24 שעות בין הבישול של החמץ לבישול הכשר לפסח, חוץ מהדבר הזה, תבניות לא משתמשים בהן, רשתות או שקונים אחרות, או שמנקים את הרשת ושמים אותה גם בתנור בזמן ההפעלה, ומצפים אותה בנייר כסף. ואז אפשר להשתמש בתנור. עכשיו, בעיקרון אפשר להשתמש בתנור בצורה כזאת. מי שרוצה להיות מהדרין, ולצאת גם מדי המחמרים, ובכל אופן להשתמש בתנור, אז ישתדל להכין את רוב הדברים לפני פסח, כי לפני פסח בכל מקרה נותן את המפגע מותר, ויש ביטוי ב-60, ואז די ברור שאפשר להתיר תנור, ודברים שהוא עושה בתוך הפסח יעשה אותם מחוסים. ואז זה ממש מהדרין. אז זה סיכום. מצד הדין אפשר להכשיר תנור, כמו שאמרתי, לנקות היטב, להפעיל לשעה לחום הכי גבוה, להחליף מגשים, תבניות, ואת המגשים האלה, המסילות האלה, לנקות טוב, לשים בתנור באותה שעה, ולצפות בנייר כסף או לקנות חדשות. כל זה מצד הדין. מי שמעדר יותר רוצה לא להשתמש בתנור, אז יש לו תנור אחר, או טוסטר או משהו אחר, אבל יש מקום גם למעדרים, כשמכינים את הדברים לפני פסח, אפילו פתוח, ובתוך פסח כשזה מכוסה.
אפשר כלים שמגיעים במשלוח, חזרה שנייה להטבילת כלים, כלים שמגיעים במשלוח אפשר כאילו לא לזכות בהם, או שהזכייה נעשתה כבר בקנייה?
אז עוד אפשרות שלישית, זה להתכוון לא לזכות בכלים, כך גם על ערב שטוי מזלמן לא ירווח, להתכוון על לזכות בכלים, ואז הכלים לא שלך, ואז אפשר להקל בהם בזה שלא צריך טבילה, ולזכות בהם בעזרת השם אחרי החג, כשיהיה אפשרות, תהיה אפשרות להטביל, ואז לזכות ולהטביל.
במחילה מכבוד הרב, יש לי שאלה לגבי שיחת וידאו בליל הסדר. מה דעת הרב לגבי האפליקציה וואטסאפ? בוואטסאפ אפשר לעשות שיחה עם מספר משתתפים גבוה, וזה לא מזיז כלום במסך, כולל מופיעים על המסך ולא רק מי שמדבר. זה ממש כמו שיחת וידאו רגילה.
תראה, מבחינת התקלות, זה בוודאי יותר טוב מאשר זום, מהבחינה הזאת. למרות שגם בוואטסאפים יש תקיעות, זה פתאום נתקע ולא שומעים, לא תמיד זה עובד טוב, בשורה התחתונה, אני חושב שלא הייתי משתמש בפתרון הזה, הייתי משתמש בפתרון שאני הצעתי, שהוא נראה לי הרבה יותר טוב, הרבה יותר מעשי, וגם הלכתית יותר טוב.
הרב, כהמשך לנושא, אם כבר חזרנו לנושא הזה, רציתי לשאול, בסוף זה יצא, אבל עם כל זה שלכאורה חוגגים את הסדר, לפני הסדר, ביום, בערב פסח, אבל אז יוצא בכל זאת שסבא וסבתא נמצאים לבד בבית בליל הסדר עצמו, ואם הם עושים את הסדר איתם ועצמם, וכשהם יפתחו את הדלת לאליהו, אז אליהו מצטרף. וחוץ מזה, אין, סבא וסבתא לבד, זה לא, זה מילא זה שאני לא משתתף עם כולם ובסדר, אני אסתדר, אבל סבא וסבתא לבד, מתקשר אליהם, אני משתדל כל שבוע, כל יום, אם אני יכול. אבל מה... מה לגבי העניין של זה שהם לבד בסדר? יש בהם משהו של העניין, שמתייגעים למשפחה. זה לא רק הצעירים, זה גם המבוגרים הגדולים, שיש להם נכדים ורוצים...
ברור.
כל החלק של ההשתתפות של כולם.
ברור שאתה צודק, ברור שזה כואב מאוד. ברור, זה כואב מאוד, וזה מצער מאוד, וזה עצוב. זה ברור, זה לא שאלה. ומי שזה לא כואב לו, יש לו בעיה. אנחנו צריכים לחשוב על זה, ובאמת זה מצער אותם. מצד שני, גם כשמשהו מצער, לא תמיד אתה יכול לתת פתרונות מלאים. לפעמים יש דברים שהם מצערים, ואתה יודע שהפתרון הוא עוד יותר גרוע. אני חושב שהפתרון שאני מציע עכשיו, זה לא רק כמו שיחת טלפון לפני החג. כשכולם לבושים מבגדי חג, ושרים ביחד, ו... יש באמת, מספרים סיפור יציאת מצרים, אני רוצה להזכיר שהזמן הזה הוא באמת גם יום חג. הוא יום חג. יש משמעותיות הלכתיות לזה, אבל למשל, זה שאנחנו לא עושים מלאכה בפסח אחרי חצות, זה בגלל שיש כאן משמעות של חג, לפי אחת השיטות, הזמן הזה היו מקריבים קורבן פסח. בזמן הזה היו הלוויים שרים את ההלל בבית המקדש, כך אומר הרמב״ם בקורבן פסח בפרק א', אם נבין את המשמעות ונתייחס לזמן הזה כיום של חג הפסח, חג המצות מתחיל מהלילה, חג הפסח מתחיל מיום שישי בצהריים, עד יום שישי בצהריים, עד מיום שישי בצהריים, עד הבוקר, צריך לראות עד בדיוק מתי שם הפסוקים, אבל עד אמצע ליל הסדר. עד חצות או עד הבוקר, תלוי לרבי אליעזר בן עזריה, רבי עקיבא, זה חג הפסח. יש לנו חג הפסח ויש לנו חג המצות. חג הפסח התחיל, עכשיו מקריבים קורבן פסח, וכך צריך להתייחס לזה. אנחנו לבושים בבגדי חג, אנחנו מתחילים את הפסח, אז לא מקריבים קורבן פסח, אבל מספרים סיפור יציאת מצרים, ושרים את השירים של הסדר, אחרי זה נשאיר אותם עוד פעם, זה נכון. אבל אנחנו מתחילים את חג הפסח, ואני חושב שאם נתייחס לזה בצורה רצינית, זה ייתן מענה של 50%. לא 100%, אבל עדיף לי מענה של 50%, שעונה על השאלה ההלכתית, מאשר מענה אחר שאני גם אומר לכם, הוא לא יהיה 100%, ויהיו תקלות ויהיו הרבה עוקמות נפש, וגם להרבה אנשים זה לא נעים ולא יודעים מה לעשות, וסמים וסבתות שהתקשרו אליי שהילדים רוצים, וסמים וסבתות אומרים מה פתאום, זה לא שייך בחג, לראות וידאו. אני חושב שהפתרון שאני מציע הוא הרבה יותר טוב, והוא לא נותן 100%, אבל הוא נותן 50%, והוא רגיש, והוא נותן כוחות ושמחה, אז זה באמת עצוב, אבל אני חושב שזה מה שצריך לעשות.
לגבי תענית בכורות, לא הייתי מרוכז כשהרב דיבר, לגבי סיום, משהו.
אני לא דיברתי עכשיו על תענית בכורות, אבל תענית בכורות לא מופיעה בגמרא בבבלי. אנחנו צמים אותה, כתוב הירושלמי, ומנהג לצום, אבל באמת בעשרות השנים האחרונות, רוב האנשים לא נוהגים לצום, נוהגים לעשות סיום מסכת. ופוסקים הקלו בכל מיני דברים ביחס לתענית בכורות, ואני חושב שבזה יש יותר מקום לחשוב, להקל, אולי אפילו בסיום מסכת בזום, כשמישהו מסיים ושומעים אותו ואוכלים, אולי לעניין הזה זה יהיה בסדר, אבל כיוון שזה לא ברור לגמרי, קחו מסכת, כמו מסכת אבות, תקראו אותה, או איזה ספר קצר בתנך, ובצורה כזאת תוכלו גם לסיים מסכת אבות, ספר בתנך, שיכול להיות שזה גם מספיק, וגם תעשו את הזום, שני הדברים יחד, נראה לי שהם בסדר. אני רואה שעברנו את הזמן, אז אני לא אעריך כרגע, אפשר להסתכל בסרטים, סרטונים שאמרתי באינטרנט לגבי הכשרת הדברים בבית, בעזרת השם, אני מקווה לשלוח באיזו צורה, אולי בקבוצות שלנו, גם טבלה של הכשרת הבית לפסח. אתם מוזמנים גם להגיד לאחים הקטנים שלכם, יש לכם שבערוב החצי אני נותן שיעור לילדים כל יום, אז אפשר להיפגש בשיעור חי כל יום, ובעזרת השם, שלכם חג, כשר, שמח, שכל הדברים הקשים עכשיו יוביל אותנו ואת כנסת ישראל בכללה, את העולם בכללו, במקום יותר טוב, יותר טהור, ויותר מאיר, חשבתי גם להעביר דברים אמוניים ומחשבתיים בהקשר הזה, אבל אני רואה שהזמן נגמר, בעזרת השם. עוד חזון למועד.
איפה הרב מעביר שוב?